מה להגיד?
ששומעים אותי נהדר. תגיד.
שומעים אותך נהדר, רונה.
אוי, יאללה, מה שמעת אותי כל כך טוב?
תקשיבי, בכל השאלים שאנחנו מכירים, לא שמעתי אותך כל כך טוב.
אתה רואה שאני צריכה לבוא ככה לבריכה?
וואו.
נכון.
את יודעת. רוצה לשמוע פאנפקט על
תן לי.
על הבריכה?
חנשמעית רוצה.
בגלל שהבריכה היא משחררת, היא מרפה שרירים בעצם, למעשה, נכון? אז היא בעצם מרפה גם את שרירים של מיתרי הקול, שמוצאים את הקול. ולכן יש המון המון קלינאות תקשורת שעובדים קלינאות, קלינאיות תקשורת.
לא, כבר נגדר. אופה, מי זו?
סליחה. יש קלינאיות וקלינאי תקשורת שהם למעשה עובדים בתוך הבריכה, כי זה בעצם פותח מרפא את השרירים של מיתרי הקול. זה עובד עם ילדים נהדר.
למה לא עשו איתי את זה אף פעם?
אני לא יודע. ועד למעשה זה בעצם פותח את קול בית החזה, פותח את שרירי הנשימה, פותח את השרירים של מיתרי הקול.
וזה
עבודה נהדרת על קול. כי זה בעצם כמו שמשחרר שרירים של רגליים ושל ידיים, אז זה בעצם גם משחרר את השרירים של מיתרי הקול, וזה עושה עבודה מצוינת על פיתוח קול. מצוינת.
אתה יכול שנייה להיות, ללכת לפי התלם.
בוודאי, אני אוהב תלם.
בבקשה. אז בואי נתחיל לפי התלם.
יאללה.
היי.
היי, רולה. שלום. אני בסדר.
כן, אם אתה תמשיך לרחוש, אני אמשך אותך.
סליחה.
זה נורא מעצבן של אנשים לרחושים.
אמרה. לרחושות ולשיחות.
אמרה ונשארה בחיים. כן,
רגע, רק יאמר לזכותי, שזה בדיחה קבועה שלי ושל רונה, שאנחנו מתחילים את הבריכה בלחישו. אני...
יפה מאוד. אבל בבריכה זה אחרת.
מאשר פה?
כן, נראה לי פה, אז אתה יודע, בבריכה הכל שונה.
נכון.
כאילו באמת יש משהו שונה בבריכה.
לגמרי. גם אני מודה שגם בתור מטפל, אם אנחנו מדברים על זה שנייה, גם לי יש משהו שונה בבריכה בתור מטפל.
וואלה.
אני מוריד את החלוקה לבן, אני שם בגד ים. הכל הרבה יותר קרוב למטופלים, שנינו באותו ממד של מים. זה גם גורם לי להרפיית שרירים שלי, גם הרפיית שרירים פיזית, אבל גם הרפייה במוח משהו אחר. אני, אם תראו אותי בחוץ, אני הרבה יותר קשוח, אני הרבה יותר מחזיק מטופלי, ובמים היא מאפשרת.
האמת שאף פעם לא ראיתי אותך עם בגדים.
אופה,
מזעת, מזעת. לא ברצינות, כאילו, אף פעם לא ראיתי אותך מחוץ לבריכה. על אזרחי.
את מוזמנת? אבל זה קטע, כי גם אני בתור מטפל, אני עובד שונה בתוך המים.
כן.
ברגע שהחלוק הלבן יורד ממני, זה מאפשר לי טיפול אחר בתוך המים, ולכן גם יש הרבה יותר בדיחות, יש הרבה יותר ציניות. אני בחור ציני גם בלי קשר, אבל בתוך המים זה מאפשר לי את זה אחרת.
וואי, זה מדהים.
כן, אני מאוד אוהב טיפול בתוך המים, מאוד מאוד.
אתה יודע, אני כאילו זוכרת ש... אני, אתה יודע את הפציעה שלי.
כן,
אני... פרטים צהובים על השיחת שתיים וכל זה. אז כשאני נפצעתי, אני כאילו נפצעתי בתאונת דרכים, והיה לי, ובהתחלה הייתי ממש, כאילו, עוד לפני שזזתי, עוד לא יכולתי לזוז, אם היו מכניסים אותי לבריכה, וזה היה מטורף, והייתי עם זה.
זה נקרא חסר, רונה עכשיו מצביעה, מי שלא רואה, רונה מצביעה עכשיו על הגרון שלה.
מי לא רואה?
זה נקרא טרכאוסטום, זה בעצם צינור שמכניסים לקנה הנשימה, והמטרה הוא לעזור לנשום מאנשים שהם, יש להם קשיי נשימה, והם בעצם לא יכולים לנשום בכוחות עצמם, זה מאוד מאוד אופני אחרי פציעות מהסוג של רונה.
כן, נכון, בדיוק. אז בהתחלה הייתי כאילו ממש, אחרי התאונה שעברתי, זו הייתה תאונה עם פגיעה בעמוד שדרה וזה, והייתי בהתחלה ממש במצב משותקת, ומונשמת, וככה הכניסו אותי לבריכה, שזה מטורף, זה באמת מטורף.
זה מטורף.
בבית חולים אלים בירושלים.
נכון, ואלים זה אחד המקומות היחידים שהם ככה, יש להם את הצוות להכניס מטופלים כאלה, כי תחשבי כמה צוות צריך מסביב תומך, ומתבגרים במצבים כל כך מורכבים לתוך הבריכה. צריך שם מציל יהיה מיודע, וצריך שם מטפלים יהיו מיודעים, וצריך שיהיה צוות רפואי באזור. ואנחנו יודעים כמה זה עוזר למטופלים בתהליך ההחלמה האקוטי שלהם, של פתאום אפשר להזיז דברים שאי אפשר להזיז.
לגמרי, בוודאי.
פתאום אפשר משהו משתחרר בתוך המים, משהו במגע, משהו
בוודאי.
וזה נורא נורא חשוב, זה רואים פלאים. אנחנו גם בשיקום שלנו באיכילוב, נגיד אחרי אירועים מוחיים מאוד קשים, פתאום הליכה ראשונה בתוך המים, וברוב הפעמים זה גם מלווה בדמעות. יש משהו שתמיד מלווה בדמעות, כי אני חושב...
דמעות טובות.
דמעות טובות, כי יש משהו גם נורא מרגש בזה, כי פתאום לא אפשר ללכת. והדבר השני, זה שיש משהו בדבר הזה של... במים זה בסדר. הכל שם מים, הכל שם נוזל, הדמעות משתלבות בתוך הדבר הזה.
איזה יופי.
זה ממש מאפשר. זה עוד פעם, זה קשור גם... הפן של המטפל הוא אחר. ואנחנו רואים המון המון דמעות בכניסה הראשונה למים.
איזה מהמם. אני אשכרה פאקינג מגיל 15 הולכת לבריכה כל שבוע. זה מטורף, כאילו. עד היום. כי זה באמת נותן לי איזשהו חופש שבחוץ אין לי את החופש הזה.
זה גם מדהים. לראות אותך בבריכה. את פתאום מאפשר לך לעשות דברים שאת לא יכולה לעשות בחוץ.
בטח.
זה, וגם יש משהו שאני מאוד מאוד מאמין בו, של מרכיב של הנאה. מטופלים. זה המונח שאני אשתמש בו, מטופלים, נראה לי, זה המונח הכי...
מה, איזה עוד מונחים יש?
לא, יש כל מיני בעלי ככה, בעלי ככה, נכים כאלה. מטופלים. אתם כולכם מטופלים מבחינתי.
אתם כולכם מטופלים. מטופלים. אפשר לגמור את השיחה היום משפט.
מבחינתי, זה שאת מגיעה ואת נהנית, את מגיעה ואת חצי שעה, 40 דקות, שעה, נהנית, מחייכת, כיף לך, בתוך יום שהוא מלא בטיפולים אחרים, בתוך יום שהוא מלא בקשיים אחרים, מורכבויות אחרות, אני את שלי עשיתי. מפה כבר לא אכפת לי מה את עושה בתוך המים. את כן תרים את הרגל, את לא תוריד את הרגל, את תעשי ככה, תעשי ככה, תעשי לימין, תעשי לשמאל. לא מעניין אותי. יש משהו במים שמאפשר הנאה אחרת, וביום כל כך מורכב, עם כל כך הרבה קשיים במהלך היום, שאת יכולה שנייה אחת ליהנות, להפעיל את הגוף שלך וליהנות מזה, מבחינתי זה שווה הכל.
אני רוצה להתחיל בסקופ מטורף ובינלאומי, שאני הולך לגלות לעולם, והעולם הולך להיות בהלם.
אני במתח.
אוקיי.
מי סיפר לך את זה, רונה? אני בהלם.
גיליתי פה.
מה?
מידע פנימי.
מי גילה לך? מה? לא, 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 לא. רגע, שנייה. א' כל, מה זה גצפת הגן, רונה?
רגע, אז תקשיב, אני לא תופס מצבים בחורה סתומה בכלל, אבל אני מודה שבאיזשהו שלב שהם... בשנים האחרונות אמרתי ל... נתקלתי באיזה מישהי שהיא... והיא אמרה לי, כן, גם לגברים יש בעיות ברצפת הגן, ואני מודה שאני הייתי בשוק. כן, אני באמת לא שמעתי על זה אף פעם. אני שמעתי על נשים, די כבר, כאילו, אתה יודע, על לכווץ ולשחרר, מעולם לא שמעתי שגם לגברים יש בעיות בנושא הזה. הוא בכלל איבר שכזה.
זה לא בכלל איבר, אבל כן, זה... גם לגברים יש רצפת אגן, בהחלט, בהחלט, יש להם רצפת אגן.
אז לא, אז תספר לי על הסנסציה הזאת.
אני מודה שגם אני לא ידעתי שיש להם רצפת אגן.
ברצינות.
בואי, כאילו, עד שהגעתי לתואר, מי ידע שיש להם רצפת אגן? כאילו, נשים יולדות, אוקיי, וגברים, בסדר, יש להם שם משהו, לא ידעתי מה יש להם. ואז אתה מגיע לשיעור אנטומיה, ואתה כזה... רצפת הגן נשים, רצפת הגן גברים, אתה כזה. אוקיי.
וואלה.
עכשיו, אתה לומד בבית ספר לפיזיותרפיה, שכל מה שקיים גם יכול להשתבש. ואז אתה מבין שאם יש משהו
שהוא... זה מה שמלמדים אתכם.
פחות או יותר. אם זה קיים...
מסביר לי כל כך הרבה.
אם זה קיים, אז זה גם יכול להשתבש. אם יש חיבור בין המוח לבין השריר, זה גם יכול להשתבש וכבר לא להיות.
אוקיי.
אם יש שריר, הוא כבר יכול גם לא להיות. אם יש רצפת הגן, היא גם יוכל להשתבש. זה פחות או יותר על רגל אחת, האירוע. ואמרתי, אוקיי, לגברים יש רצפת הגן. ואני מודה שזה לא כזה עניין אותי. מודה. ועד עם השנים סיימתי את התואר, התחלתי לעבוד באיכילוב, ומאוד נהוג שאתה, אחרי שאתה פיזיותרפיסט צעיר, לצאת לקורסים, כאילו לסיים את התואר, ולעשות קורסים נוספים כדי גם להשאיר את הידע, גם להשאיר את הכלי טיפול שלך, גם להתחיל להתעניין בעוד דברים. ואז התחלתי, אמרתי, טוב, אני אעשה קורס רצפת הגן של ילדים ונוער. עבדתי אז עם ילדים, בבית חולים ילדים, ואמרתי, אני אעשה קורס של ילדים ונוער.
מה זה ילדים בחילוב, כאילו?
קוראים לזה בית חולים דנה, וזה כמו אלין, ילדים מונשמים, ילדים מורדמים.
באמת?
בחיי, לא.
זה שיקומי כאילו.
זה פחות שיקום. אני עבדתי פחות בשיקום, יותר עבדתי בשלב האקוטי. בשלב שרק, את זוכרת שעושים לך טיפולים נשימתיים? משאל, סקשן. לוחצים לך על הבית חזה. אז זאת העבודה שלי. זה הבייבי שלי, אני מדריך בזה.
אז אתה עדיין עושה את זה.
אני פחות עושה את זה היום, אבל זה היה כאילו המומחיות שלי. הייתי מדריך בזה סטודנטים, הייתי מדריך בזה בני משפחה. בדיוק. זה השלב שרונה עכשיו מוחצת על בית חזה שלה, ועושה טכניקה שנקראת ויבריישן.
כן, זה תמיד תמיד את התנועות שלי.
בדיוק. זה משהו שאני מאוד מאוד אהבתי לעשות. ואמרתי, נעשה קורס לצפת הגן ילדים. ובשביל לעשות הקורס לצפת הגן ילדים, חייבים לעשות הקורס לצפת הגן גברים גם. כי זה עובד ביחד.
יש קורס נפרד.
יש קורס נפרד ילדים ונוער, יש קורס נפרד גברים, ויש קורס נפרד נשים. נשים, גברים לא מטפלים בנשים, בגלל שזה מאוד מאוד אינטימי. נשים יכולות לטפל בסיטואציות מסוימות בגברים, ובילדים כולם מטפלים. תתחיל, מה השאלה?
מה זאת אומרת זה אינטימי? מה זאת אומרת זה אינטימי? זה כמו להגיד לי, ואנחנו נגיע לזה אחר כך, שנושא של מיניות זה אינטימי. מה זאת אומרת, אתה איש מקצוע.
נכון.
אז למה אתה יכול לגעת לי בתחורים, אבל אתה לא יכול לגעת לי ברצפת הגן?
ואז יבואו ויגידו לי, רגע, אבל מה עם גינקולוג? גינקולוג הוא הרבה פעמים זכר. ופה אני אומר, זה שונה. א' כל, הרבה פעמים נשים הן מגיעות לרצפת הגן אחרי חוויה של לידה.
אוקיי.
ובסוף חוויה של לידה, אין לי אותה. אני גם לא יהיה לי אותה, לא משנה מה אני אעשה. ויש משהו ברצפת הגן, בטיפול של רצפת הגן, שהוא מאוד מאוד זה יותר מגניקולוג. זה טיפולים שהם יותר ארוכים, לפעמים שעה של טיפול. זה המון המון הדרכה, זה המון המון הקשבה, זה הכלה, זה המון סיטואציות הרבה יותר אינטימיות מאשר גניקולוג. ולכן אני מאוד מאוד יכול להתחבר לדבר הזה שאני, לא משנה כמה אני אהיה טוב במה שאני עושה, לא משנה כמה אני אדע פיזיולוגיה, אנטומיה, את כל הדברים האלה בסוף להדריך אישה אחרי שהיא עכשיו ילדה, זה חסר.
זה מאוד מעניין אותי הדבר הזה. כי ברפואה, כשאני בא לרופא, לא משנה כמו שאתה אומר גניקולוג, האם אני צריכה שיהיה לו גוף כמו שלי, כדי שאני אוכל לדבר איתו מקצועית, כדי שאוכל להדריך אותי מקצועית.
זה לא
אותו שאלה.
דבר. זאת שאלה, אבל זה עדיין לא אותו דבר. כי גניקולוג, עוד פעם, א' כל, יש לאט לאט יותר ויותר נשים שמרגישות פחות בנוח עם גניקולוגים.
דרך אגב, אתה יודע שיש לי חבר שהוא גניקולוג, והוא אמר לי שאם היום הוא היה בתחילת דרכו, הוא לא היה הולך לדרך הזאת.
זה, יש לא מעט כאלה. זו שאלה שעולה יותר ויותר, וגם לצערנו כבר פגשנו לא מעט גניקולוגים ש... עשו את עבודתם לא נאמנה בלשון המתה, כמו שאומרים. והם עכשיו לבתי משפט. אז, ונצאו לרעה את המעמד שלהם בתור גניקולוגים. אז זו שאלה שיותר ויותר היא עולה. אני חושב שיותר ויותר אנשים הולכים לגניקולוגיות. וזה עדיין לא אותו דבר כמו רצפת הגן. בסוף ברצפת הגן יש משהו בזה הרבה יותר, הרבה מהבעיות של רצפת הגן, אולי נגיע לזה בהמשך, הן בעיות הרבה יותר שעל גבול המיניות, על גבול הפסיכולוגיה, על גבול, יש שם, הגבולות שם הרבה יותר מתשתשים, על גבול הפסיכולוגיה קצת. נכון שבסוף אני בתור מטפל רצפת הגן, אני מטפל פיזית. אני לא יודע פסיכולוגיה, אבל לא יודע טיפול מיני. אני יודע לטפל בשרירים. אבל הגבולות שם ברצפת הגן הם הרבה יותר מתשתשים, בגלל המורכבות של המערכת הזאת. ולכן אני מאוד מאוד יכול להבין למה אישה תרצה ללכת לאישה, ולמה לצורך העניין גברים בקהילה הגאה, שזה עיקר הטיפולים שלי, ירצו ללכת לגבר מהקהילה הגאה, שזה אני.
אופ, 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 הנה הוא בא, הנה הוא בא. אז רגע, תספר את הקשר שלך לקהילה הגאה.
רגע, אבל שנייה, אני רוצה לסיים את הסיפור הקודם.
רגע, מה היה הסיפור הקודם?
הסיפור הקודם זה שהתחלתי את הקורס רצפת הגן גברים.
נכון,
ועד משם נפל לי פתאום האסימון, שיש קהילה שלמה, הקהילה הגאה. שלמעשה יש לה בעיות ייחודיות לה, שלא מקבלות מענה ולא מקבלות טיפול. כי פתאום הבנתי שזה לא מספיק מדובר בקורס של הנערים, זה לא מספיק מדובר בקורס של הגברים, בבעיות שאני מכיר אותם מעצמי, מבני זוג שלי, מחברים שלי בקהילה, שפשוט לא מקבלות מענה.
גם אתה חלק מהקהילה הגיעה.
גם אני חלק מהקהילה הגיעה. אוקיי, כן, יש לי בן זוג, אני חלק מהקהילה הגיעה.
אבל למה גברים שהם לא בקהילה, לא מגיע להם התייחסות לרצפת הגן?
רגע, שנייה. גברים לא מקהילה, בוודאי שמגיע להם התייחסות לרצפת הגן. יש להם בעיות משלהם, בעיות שהן מוכרות, בהרבה בעיות של נגיד אחרי ניתוחי פרוסטטה, מוציאים את ההרמונית, את הפרוסטטה, וזה גורם באופן כמעט, ברוב המקרים זה גורם לבעיות של דליפת שתן.
אוקיי.
וגם על זה גברים, בגלל שהם סתומים, הם לא מדברים, הם כזה, סבבה, אני דולף, הכל טוב. ואז הם לא מדברים, האורולוג לא מדבר, אשתו לא מדברת, והוא פשוט הולך עם תחתונים והכל טוב.
נהדר.
נהדר, נכון? ויש המון מה לעשות.
הם גם בטח לא שמים פדים, כי זה לא נשים.
תלוי דווקא, זה דווקא משהו, דווקא זה תלוי.
אבל מה זה עוד עושה?
מהרצפת הגן?
כאילו.
אז אם הגיל יש חולשה, חולשה כאילו כללית, כמו שיש חולשה ברגליים, יש חולשה, ואז יכול להיות דליפות שתן, דליפות צואה. זה בעיה אחת. בעיה שנייה זה אחרי ניתוחי הרמונית, כמו שדיברנו. בעיה שלישית זה כאבים, יש פשוט הרבה פעמים כאבים כרוניים באזור האגן, זה יכול להיות כאבים באזור האשכים, זה יכול להיות כאבים שמוקרנים מההרמונית ומהשלפוחית, שפשוט משפיעים על כל האזור הזה, שגברים סובלים מזה.
Okay.
ובעיות אחוריות, כמו שאנחנו קוראים, בעיות, זה יכול להיות עצירויות כרוניות, זה יכול להיות עניין של מאיר רגיז, ועד יש המון המון יציאות מרובות, שגם בזה אפשר לעזור, זה יכול להיות חורים, פיסורות, כל הדברים האלה בעצם, בשילוב של רפואה, בשילוב של רופא מתאים, בשילוב של תרופות, פיזיותרפיה, רצפת הגן יכולה מאוד מאוד לסייע. ולצערי, אין מספיק מודעות, לא בקרב הרופאים המטפלים, או הרופאות המטפלות, לא בקרב הפיזיותרפיסטים, לא בקרב האוכלוסייה, ולא מגיעים מספיק לטיפול. חושבים שבסדר, גברים הם עם מטומטם, הם הולכים מאלף לבית.
ומה לגבי נשים?
מה הבעיות שלהם?
כן.
אני לא מטפל רצפת הגן נשים.
אבל סבבה.
היא תהרוג אותי, הקולגות שלי. הם יהרגו אותי.
ברצינות.
שאני מדבר על רצפת הגן נשים?
כן.
ברור, הם מאוד...
אז שלהם, כן.
כן, ברור. זה שלהם. כן. זה קליקה.
אמיתי.
נשבע לך, ברור. אבל אני כן אגיד שהבעיות הן דומות ושונות. חולשה של רצפת הגן נשית, חולשה של השרירים, אחרי לידה. אחרי לידה עניין של כל בעצם מערכת בפנים משתנה פיזיולוגית בעקבות הלידה, ואז יכול להיות גם דליפה, יכול להיות גם חולשה כללית, יכול להיות כל מיני בעיות שמגיעות בעקבות הלידה, שפיזיותרפיה יכולה מאוד מאוד לסייע.
ומה אם לא בעקבות הלידה? כלומר אישה שלא ילדה.
אז אישה שלא ילדה יכול להיות גם בעיות, בעיות אחוריות כמו דליפות צואה, הצעוריות למיניהם, יכול להיות המנח עצמו של הרחם והמנח של השלפוחית גורם אצל נשים לבעיות שונות. לא חסר בעיות ברצפת הגן אצל נשים. עניין של מתי הולכים לשירותים, איך הולכים לשירותים, מה שנקרא שלפוחית רגיזה בשפה העממית.
העממית, כן.
הדרכה, המון המון דברים שאפשר לעשות בפיזיותרפיה ברצפת הגן. וכמובן כאבים ביחסים, ביחסים וגינליים.
למה בעצם?
נשים סובלות מכאבים והם...
בגלל החולשה?
לא, בגלל שהם פשוט יש לזה כל מיני שמות, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, כי זה פחות התחום שלי באמת, אבל לנשים יש כאבים ביחסים וגינליים, הן פשוט חושבות שזה אמור לכאוב, כי ככה זה כואב, והגברים אומרים להם, בסדר, יעבור לך שתי כוס יין. ואז בסוף הם עושות יחסים וגינליים, וזה פשוט לא...
אבל למה הכאב?
למה? כי יש כיוות של השריר. זה בעצם, זה מאוד דומה לכאבים ביחסים אנליים, שזה בעצם התחום ההתמחות שלי.
כן. לא, תרחיב, תן לי קצת.
אני יכול להרחיב על יחסים אנליים, את רוצה.
אני יודעת. אוקיי, ככה זה לשם.
יחסים אנליים. איפה להתחיל ביחסים אנליים?
בכאבים.
יש הרבה כאבים? כן, אנחנו נלך ישר לכאבים.
חדשמית.
אולי דווקא אני אתחיל קודם ולהגיד שזה בסדר לקיים יחסים אנליים. זה פחות...
What's go
זה פחות, כאילו, לא לקראתי בתור טאבו. זה בסקר מיחסים אנליים, מותר לקיים מיחסים אנליים, כי יכול להפיק המון המון הנאה, ואני אגיד עוד יותר שגם נשים וגם סטרייטים, על פי כל המחקרים בעולם, מקיימים יחסים אנליים בצורה כזאת או אחרת. מגדירים יחסים אנליים גם כאצבע, גם כאיזשהו צעצוע, גם כרימינג, כאילו לשון, גם באמת, כאילו, יש לי דווח מאוד מאוד רחב, הכל מוגדר כיחסים אנליים, ולמעשה גם נשים וגם גברים סטרייטים מקיימים יחסים אנליים בצורה כזאת או אחרת, כי בסוף יש שם מרכיב של הנאה, יש שם נקודות הנאה באזור של פי הטבעת, ולכן זה שכיח יותר ויותר לקיים את זה. המון, המון, המון חומר סיכה. אין דבר כזה יותר מלא חומר סיכה. תפציצו בחומר סיכה. לאו דווקא כולם צריכים חומר סיכה, גם נשים צריכות חומר סיכה. ועוד יפה, מה שיפה שרואים במחקרים, זה שבני נוער, בני נוער
יפה.
עם השנים יותר ויותר מקיימים יחסים אנליים.
אתה כאילו, אתה בעד, אתה בעד, אני התפלאת את זה שאמרת שזה יפה.
מה, יחסים אנליים?
שבני נוער עושים את זה.
אני חושב שזה באיזשהו מקום יפה, כי זה אומר שזה פחות בטאבו בחברה, לא?
אוקיי, ואתה כאילו.
אני חושב, מה אתה חושב? מחקרים? אני לא חושב, מחקרים. זה התחום התמחות שלי. אני עושה בזה תואר שני. אני באמת קראתי את רוב המאמרים בתחום הזה, רוב העיסוק שלי כיום, ביום יום שלי. יחסים אנליים. אז זה שבני, זה הרבה ממה שמדברים על כאבים ביחסים אנליים, מדברים על שזה מגיע ממה שנקרא, מטאבו, סטיגמות, הומופוביה פנימית, כאילו הומופוביה מופנמת.
מה זה הומופוביה מופנמת?
הומופוביה מופנמת? זה בעצם למעשה כשהבן אדם הוא כבר מחוץ לארון,
כן.
ברוב הפעמים, הוא כבר, לא בתמיד, אבל ברוב הפעמים הוא כבר מחוץ לארון, כבר יש איזושהי כאילו יציאה מהארון, אבל עדיין משהו בפנים אצלו, עדיין מראה סימנים של הומופוביה. עדיין יש קושי מול הקהילה, יש קושי מול עצמו, יש קושי בקיום יחסים אנליים, כי זה בעצם אסור בחברה, כי זה לא בסדר, כי זה אומר שאני
כי
הומו.
כי הוא התמיד את כל כך הרבה שנים.
נכון, ולכן כש... כן. בני נוער יותר ויותר מקבלים יחסים אנליים, זה בעצם באיזשהו מקום מעיד לי שיכול להיות שהסטיגמה והטאבו סביב הדבר הזה וההומופוביה מופנמת וכל הדברים יכול להיות שאולי זה קצת פחות, לא בטוח, אבל יכול להיות שאולי זה קצת פחות.
אוקיי, מה, איך הגעת לבריכה בכלל?
וואו, אני ממש אוהב לשחות.
כן.
אני אוהב פיזיותרפיה ואני אוהב לשחות, אני כזה, טוב, בסדר, בוא נטפל בתוך המים.
רגע, לא, אז איך מצאת את ההידרותרפיה? איך הגעת לזה?
באיכילוב ספציפית או בכללי?
איך הגעת לקונספט הזה?
יש, זה טיפול ממש ידוע, כאילו טיפול במים. זה ממש טיפול כאילו מוכר וידוע, עושים אותו מלא. אני ספציפית בסוף השנה השלישית שלי, עשיתי קורס, בקורס צר, זה קורס כזה
שאתה... שנה השלישית במה? שנה השלישית במה?
בפיזיותרפיה, אני פיזיותרפיסט.
תודה רבה,
שלום. אני פיזיותרפיסט, קוראים לי אביב.
שלום לכולם.
ובסוף שנה שלישית של הפיזיותרפיה, יש בעצם קורס שהוא מותאם לפיזיותרפיסטים, כך הוא לא צריכים לעשות את כל הקורס של ההידרותרפיה.
אוקיי.
אנחנו עושים רק...
מקוצר כזה.
כן, זה קורס של שבועיים.
שבועיים?
לא, תחשבי, קורס...
שבועיים זה הופכים מי...
שנייה, תעצרי.
לא, אני הולך לי...
רונה, תעצרי.
טוב, כן.
אני אשתלט על הפו... גם כמו שאני משתלט לך בבריכה, ככה אני אשתלט על הפודקאסט שלך. מה שקורה זה שקורס מלא של הידרותרפיה הוא קורס של שנה. כי יש לומדים אנטומיה, לומדים פיזיולוגיה, לומדים טיפול במים, לומדים תרגילים, לומדים המון דברים. אימון גופני. ופיזיותרפיסטים לא צריכים את כל זה, כי הם בעצם לומדים 4 שנים תואר של הדבר הזה.
אוקיי.
ולכן אנחנו למעשה עושים תואר שנים, תואר של 4 שנים, ואת השבועיים הידרו, אנחנו עושים בתור כאילו כזה קורס השלמה, העשרה.
אוקיי.
וככה הגעתי להיות הידרו.
אחרי הייתי באחד השלבים של המלחמה המטומטמת הזאת, היה שם קבוצה של נשים מפונות. אתה יכול לספר על זה? נשים מפונות מקריית שמונה, משהו כזה.
המלחמה אותי הביאה לנו כל מיני אתגרים.
כן, וואו.
כל מיני אתגרים במלחמה אותי הביאה לנו, לא מעט. ואחד האתגרים זה שהגיעו קבוצה של מטופלים. הם הגיעו לתל אביב, מפונים מכל מיני מקומות, לאו דווקא מקריית שמונה, מכל מיני מקומות בארץ.
צפון ודרום.
צפון ודרום, עוטף וצפון. וביום אחד כל הפעילות הגופנית שלהם הופסקה. כי הם היו רגילים, אנשים מבוגרים, שהם לא דווקא יש להם איזה שהם פציעות מיוחדות או איזה שהם פגיעה מיוחדת. אנשים מבוגרים שהיו רגילים ללכת לחדר כושר או לבריכה טיפולית או לאיזה חוג קבוע שיש להם. ביום אחד הכל הופסק. עכשיו אני לא מדבר על הטראומה ברקע, אני לא מדבר על הקשיים של המלחמה, לא מדבר על כלום. מדבר נטו על זה שיום אחד יש להם חוג, ביום אחד אין להם חוג.
ואין להם בית ואין להם חיים.
בדיוק, אבל אני, שנייה, אני שם את כל הדברים האלה שנייה בצד. אני באמת שם את זה שיום אחד יש להם חוג, שמשומר אותם פעילים גופנית, ששומר להם על השרירים, ששומר להם על, על העבודה שלהם, ויום אחד לא. תחשבי איזה מורכב רק הדבר הזה, בלי כל הרקע הזה. ואז למעשה בעצם מצאנו איזשהו פתרון ביחד עם הבית חולים של להביא אותם לבריכה, לעשות להם איזשהו פעילות גופנית בתוך הבריכה.
אבל כאילו, בית חולים יחילוב, זה נורא מתוק מצדכם, אבל באיזה קטע, כאילו מה?
אני לא יודע כי בדיוק מה היה מאחורי הקלעים, אני יודע שזה כן התחיל מזה שיש לנו עובדת שהיא בעצמה מאחד היישובים בעוטף עזה, והיא הקישרו אותה לאחראית על המפונים, וזה איכשהו התגלגל בדבר הזה.
Okay.
והדבר הזה באמת, מן הסתם הביא אותו גם מורכבויות אחרות, של טיפה לדבר גם על הפינוי, לדבר על החיים בתל אביב, לדבר על הקשיים של המלחמה, לדבר על החסרים, לדבר על כל מיני דברים מורכבים נוספים, על זה שאין בית. פתאום עוד פעם, כי המים מאפשרים את הדבר הזה, יש מים, יש משהו בתוך המים שהוא מאפשר פעילות אחרת. אני לא יודע להסביר למה אנשים מרגישים במים אחרת.
באמת איזשהו אפילו מצב צפירה אחר
לחלוטין, ממש
שלו.
אני אומר את זה עוד פעם, אני מדגיש את זה גם למטופלים, אבל גם למטפלים, גם אני בתור מטפל מגיע לטיפול הזה בצורה אחרת.
מדהים. רציתי לשאול אותך על על גבריות שנפגעת. אוקיי, אני חושבת עכשיו בתודעתה בעצם עובד בבית חולים יחילוב לא רק עם הקהילה הגאה.
מן הסתם.
מן הסתם, אתה עובד עם כל המילי חיילים וחיילות שמגיעים לשם. ועם גם סתם אנשים שהם לא חיילים, סתם.
סתם חטפו אירוע מוחי או TBI.
או סתם הייתה להם תאונת דרכים בגיל 15.
כן, אוטובוס נכנס, לא?
סתם, לא.
לא חצית כביש או משהו כזה?
חציתי את הכביש.
ולא אוטובוס?
לא אוטובוס, סתם אוטו.
אה, סתם אוטו?
כן.
אני חושב שהבנתי מה את שואלת. אני חושב שכשבן אדם מגיע לשיקום, אז למעשה כמו שבאיזשהו מקום העצמאות שלו נלקחת ממנו, נלקחת ממנו. אז הניידות שלו היא כבר לא מה שהייתה, והיכולת שלו לאכול, זה לא כמו שהיה. אז גם היכולת שלו של המיניות שלו, והיכולת שלו של התפקיד שלו בתור גבריות או נשיות, או התפקיד שלה או שלו בתוך הדבר הזה, גם זה באיזשהו מקום נלקח. במידה כזאת או אחרת, כן, זה נמצא על סקאלה. יש כאלה שזה נלקח להם לחלוטין. נגיד, בן אדם עכשיו שבעקבות המלחמה נפגע לו כל רצפת האגן, נפגע לו כל רצפת האגן, ולמעשה הוא עכשיו לא מתפקד, לא מבחינה מינית, יש לו דליפה של שתן, אין לו זקפה, אין לו שפיכה, אין לו כלום, אז מן הסתם זה הרבה יותר משמעותי, או לא מן הסתם, ויכול להיות שזה יותר משמעותי מאשר מישהו שעכשיו כל התפקוד המיני שלו נשמר, והוא עכשיו רק שבר את הרגל ויש לו גבס. לאו דווקא, כן, יכול להיות שגם מישהו שבר את הרגל ויש לו גבס, עכשיו עדיין ירגיש שהגבריות שלו נלקחה ממנו. אבל אני חושב שחלק מהעניין של בשיקום שנלקח ממך, כל הדבר הזה, אז גם התפקיד הזה נלקח ממך. וצריך ללמוד אותו מחדש.
אז זה גם, אני מניחה שזה גם פסיכולוגי.
בדבר הזה, אלא כן יש פה פגיעה מאוד מאוד משמעותית של רצפת הגן, זה בעיניי מרכיב הרבה יותר פסיכולוגי, טיפול מיני, מאשר מרכיב של רצפת אגן.
כן. ואתה אמרת שאתה לא מטפל מיני.
אני לא מטפל
שזה
מיני.
שזה לדעתי מאוד מאוד חבל.
אני לא מטפל מיני, ואני לא פסיכולוג. אני נטו פיזיותרפיסט. אני מתעסק בשרירים. גם כשאני חוזר אחורה לכאבים שאני מטפל בהם, שזה המומחיות שלי, אני מטפל בכאב מבחינה, כמו שעכשיו מישהו כואב לו, הרגל. אני יודע לעשות עיסוי לשריר, אני יודע לעשות...
איזה שריר? לרצפת הגן.
פיופרקטליס.
ישראל. מה זאת אומרת? איך מגיעים לעשות שם מסאז'?
אוקיי. השריר הכי בעייתי ביחסים אנליים, קבלו את הסקופ הבא.
בבקשה.
הוא נקרא פיופרקטליס. הוא שריר שנמצא, הוא שריר טבעתי, הוא נמצא...
גם לבנות וגם לבנים.
נכון. המערכת האחורית היא מאוד דומה אצל נשים וגברים. הוא נמצא בפי הטבעת, ולמעשה זה השריר שמי מכם שמקיים יחסים אנליים, הוא מרגיש שבהתחלה משהו קצת נחמד, ואז משהו נתקע, זה מרגיש כזה כמו קיר, זה לא עובר, זה מרגיש משהו תקוע. זה בגלל פיופרקטליס, זה בעצם שריר שהוא רצוני, אנחנו יכולים לשלוט עליו, וזה שריר שהוא מתכווץ ונפתח. הרבה פעמים גם בעצירויות, נגיד שמרגישים שרוצים לעשות קאקי, ואז הולכים לשירותים, ואומרים, אוקיי, אני אלחץ הכי חזק שלי, ואז הקאקי יצא. כי אני עושה לחץ כל כך חזק שהוא פשוט יצא. מה זה עושה? זה עושה את הפעולה ההפוכה לחלוטין. זה מקווץ את פיופרקטליס, ולמעשה זה חוסם את פי הטבעת, ולא מאפשר לקאקי לצאת החוצה. אז פיופרקטליס זה השריר הכי משמעותי ביחסים אנליים, וזה שריר שאפשר ממש לעשות לו עיסוי. אפשר להכניס אצבע לפי הטבעת, כמובן שבהדרגה ועם המון המון חומר סיכר. כן, תנסו את זה בבית. אני מתחבב, תנסו את זה בבית.
רגע, אתה מדבר כמטפל, או כבענה, כאילו.
גם וגם. בוא נהיה כנים, גם וגם. מכניסים את האצבע לשריר, ויש אזור מסוים שאפשר להרגיש את פיופרקטליס, השריר עצמו, ואז ממש אפשר לעשות לו עיסוי, כמו שעושים עיסוי לגב, אחרי כאבים מסוימים, כמו שאפשר לעשות עיסוי לאזורים אחרים בגוף, אפשר ממש לעשות את השריר והשריר משתחרר. וזו טכניקה שהיא מאוד מאוד מומלצת למי שסובל מכאבים ביחסים אנליים, וזה עוד יותר מומלץ לעשות את זה בזמן, גם לפני האקט, אבל גם בזמן האקט עצמו.
אבל זה דורש אצבעות מאוד ארוכות, לא?
לא. זה ממש סנטימטר וחצי לתוך פי הטבעת.
אפשר להגיד דבר כזה?
אני לא יודע להגיד כלומר אחוזים, כי אני חושב שעדיין אין נתונים מהמלחמה הזאת, אבל כן, אנחנו רואים המון המון פגיעות של רצפת הגן בעקבות המלחמה האחרונה, גם אצל נשים וגם אצל גברים. ועוד פעם, רצפת הגן זה סקאלה. אנחנו לפעמים רואים אותה פגיעה אצל שני אנשים, ולאחד יש שליטה על הסוגרים, ולאחד לא יש שליטה על הסוגרים.
אוקיי.
אבל כן זה...
זה לא פגיעה. שהיא עצבית.
זה יכול להיות גם פגיעה עצבית, ברגע שהצו נפגע שם, אז המוח לא נותן טעות כמו שצריך לשלפוחית, ואז לכן תהיה גליפה, וזה יכול להיות ממש פגיעה כאילו מכנית, כאילו ברגע שנגיד עכשיו הצינור שמוביל שתן נפגע, אז זהו, כאילו אין, לא יהיה הצורה שבה שתן מובל דרך צינור השופחה, הוא כבר לא יעבוד כמו שצריך, וזה יכול להיות ממש כאילו לגרום לדליפות משמעותיות.
אוקיי, ואיך מטפלים בזה?
אז תלוי מה הפגיעה. יש פגיעות שיצריכו ניתוח לשיקום. יש פגיעות שאפשר להסתדר עם פיזיותרפיה, עם חיזוק שרירים. יש פגיעות לצערי כמו, את מכירה את זה על עצמך, יש פגיעות עצביות שהן נשארות. והן נשארות. זה נורא נורא משתנה מהפגיעה.
כאילו אתה אומר להתאים את הטיפול לפגיעה בעצם.
חד משמעי. ויש דברים שרצפת הגן זה לא הפתרון וצריך ניתוח וצריך ניתוחים מסוימים. לעומת זאת יש הרבה דברים שרצפת הגן זה לא להגיד אוקיי זה המצב, יש פגיעה עצבית או יש פגיעה של הספקה דמית או יש פגיעה של השריר עצמו, יש פגיעה של משהו. בוא עכשיו נלמד אותך איך להתמודד עם זה. לצורך העניין עם קטריזציות עצמיות. מתי עושים קטריזציות, איך עושים קטריזציות, כל הדברים האלה. או למשל עניין של התרוקנות נכונה, או מתי הלכת להתרוקן, או יציאות, או התרוקנות של יציאות. כל הדברים האלה זה המון המון הדרכה שאפשר לעשות עם הפגיעה, אבל להגיד, אוקיי, זאת הפגיעה, אבל בוא עדיין נשמור על אורך חיים כמה שיותר איכותי.
איכותי. זה כאילו מילה. כאילו אתה אומר לחיות, כאילו אתה אומר, סבבה, קרתה פגיעה, אוקיי, תפלק, אבל בוא נלמד לחיות עם זה כאילו בסבבה.
ואני חושב שזה חלק מהעבודה שלנו, כי הרבה פעמים הרופאים הוא הצוות הסובב.
שלנו זה פיזיותרפיסטים.
כן, שלנו פיזיותרפיסטים של קצפת הגן. עוד, כי בסוף הרבה פעמים הרופאים, הם באים אומרים, אוקיי, אני ניתחתי מה שיכולתי, מה שלא יכולתי לא ניתחתי. עשיתי, כאילו זה, ואופה, זה באמת העבודה שלהם, הם עושים עבודה מצוינת, הרופאים והרופאות. אבל יש, חלק מהעבודה שלי זה עובד להגיד, אוקיי, זה המצב, בוא נראה בתוך המצב הזה. גם אם אתה עם חיתול כל היום, וגם אם אתה עם דליפה משמעותית, בוא נראה איך במצב הזה, אני יכול לעזור לך לאיכות חיים יותר טובה.
אוקיי, בטח. אני רוצה לדבר על זה, החביב עליי בעולם, מיניות.
ברינגינד עוד. מרגיש כזה בבית משפט, אני מרגיש שאני לקחתי על עצמי את כל התפקידה, החלוק הלבן, שמתי חלוק לבן על עצמי ואני קיבלתי את כל
החלוק. חביבי, יצאת מהבריכה, שים חלוק לבן.
אני כן אגיד על זה משהו, את מכירה את תיאוריית המשאבים?
לא.
בסוף יש לנו משאבים מוגבלים. לגוף שלנו יש משאבים מוגבלים. ואם עכשיו הגוף שלך, בסדר? הוא נלחם גם בשביל לשרוד פיזית. והוא סיים לשרוד פיזית, ואז עכשיו יש לו גם טרכאוסטום, ויש לו גם צינור הזנה, כאילו לאוכל, ויש לו עכשיו גם יכולת, הוא צריך עכשיו ללמוד איך לקום מישיבה לעמידה, ואיך לעשות צעד ראשון, ואיך לחזור לכתוב, ואיך, אני יודעת, כל התפקודים הכי בסיסיים צריך ללמוד מההתחלה, ואיך ללכת לשירותים פעם ראשונה. אני חושב שמיניות, כל הסל משאבים האלה, אני לא אומר שזה לא חשוב, אני לא אומר שצריך להתעלם מזה. ענק אומר שבתוך כל הסל הזה, אם היו שואלים את רונה של בת ה-15, מה הכי חשוב לך? של רונה בת ה-15, לא של רונה עכשיו בדיעבד.
כן, כן, כן.
אני לא בטוח שמיניות היה בטופ 5 שלך.
יכול להיות, יכול להיות.
ויותר היה לנשום לבד, לאכול לבד, לקום לבד. לצחצח שיניים.
יכול, ותשמע, יכול להיות שגם בתור ילדה מתבגרת, הייתי אומרת להם, די, תפסיקו, תסתמו את הפה שלך. מי היה בא לדבר איתי על זה? אבל אני לא בת 15, אני קצת יותר מזה, והיום אני חושבת שזה לא סבבה. אני חושבת שזה כן נושא שצריך להציף אותו כחלק מהטיפול. וכן, אתה יודע, וכן.
באיתו.
אוי, נו, באמת, מה זה באיתו? ואז אתה יודע, ואז אומר לי, את היית במצב הישרדות. באמא שלכם, מה זה? קודם כל, מצב הישרדותי יכול להיות בהתחלה, אוקיי? אחרי זה, אתה עובר לשיקום כבר יותר מתקדם, אתה כבר לשאת משקל על הרגליים, כבר לעמוד, כבר לצעוד, כבר להיות חלק מה... ואיך זה ייתכן שזה עדיין לא חלק מהשיקום?
זה, זה שאלה שאני, אני חושב שהתפקיד של מי זה היא שאלה מצוינת, והיא שאלה שאין, שהמערכת היום של השיקום קשה לה מאוד, כי יש מטפלים מיניים, אבל זה לא חלק מספיק אינטגרלי מתוך תהליך השיקום. אני חושב שפה נמצאת הבעיה, כי בסוף אמרתי את זה מתחת הפרק, ואני אגיד את זה גם 50 פעמים צריך, אני לא מטפל מיני. ולכן גם הידע שלי על מיניות הוא ידע מוגבל. הוא ידע מה התחום שלי של רצפת הגן, אבל הוא ידע מאוד מוגבל. אני חושב שזה לא נכון שצריך להתעלה מזה. ואני חושב שכשנערה בת 15 שוכבת במיטה, אז צריך לחשוף אותה בהתאם לגיל 15. וצריך לדבר איתה בהתאם לגיל 15 גם על המחזור שלה, או על האי מחזור שלה, או על איך את רוצה שיגעו בך, או מי יגע בך, כל הדברים האלה, שזה חלק ממיניות חד משמעי. אני לא משתיך להתעלה מזה.
חיום שלי שהיו אומרים לי דבר כזה.
בדיוק, זה דברים שאני חושב שהם לא נכונים, ואנחנו לא עושים אותם מספיק טוב. זה אני מסכים איתך. דעת, אני רואה בפנימית איך רוחצים באדם מבוגר. פעם ראית את זה?
לא, לא, שאני רואה את זה.
לא יודע, אולי יצא לך. פנימית, רוחצים אנשים מבוגרים, צריך, בואי ככה, לתקתק את זה בבוקר, וברוב המחלקות, זה באמת אחד הדברים הכי, הכי קשים שאני חוויתי בפנימית, ואני הייתי הרבה שעות בפנימית בחיי. חשיפה מול כולם, רחיצה באמת בצורה, עכשיו עוד פעם, זה באמת העבודה שלהם, זה לא שהם עושים את זה בצורה לא טובה, או לא הומנית, או כי לא אכפת להם, כי באמת הם צריכים, יש להם עכשיו 20 מטופלים לרחוץ, ויש להם זמן מוגבל לזה, וזה מה שצריך לעשות, והמטופלים צריכים שירחצו אותם. בשום שלב לא שואלו אותם, זה נעים לך? אתה מסכים? המים טובים לך? זה מסכים שאני אגע לך עכשיו באיבר מין, או את מסכימה שאני עכשיו אגע לך באיבר מין? וזה דברים שאני חושב שאנחנו בתור לא עושים מספיק. נעת לי, כאילו אני, כשאני התחלתי לטפל ברצפת הגן בגברים בקהילה, וידעתי שאני חלק מהקהילה וזה יכול לגרום לאיזשהו לפעמים תשטוש בחלק של הגבולות, היה לי, החלטתי שאני ממש עושה טקסים מסוימים. החלוק הלבן שלי הוא סגור עד הסוף. ואני כל פעם מתרומם לחלק, מתרומם לכיס, מתרומם, אני כל פעם
מתרומם. אני תגיד עוד פעם.
אני כל פעם מתרומם מהכיסא והולך לנעול את הדלת כדי שהמטופל יבין שעכשיו החדר נעול ורק אני והוא בתוך החדר. וכשהוא מתפשט, הווילון תמיד סגור. גם בתחילת הטיפול וגם בסוף הטיפול, הווילון תמיד סגור. אני עם הגב אליו. והמטופל תמיד עטוף במגבת. כאילו יש ממש ממש תקסים וחוקים לדבר הזה כדי כמה שאפשר גם בתוך הטיפול המאוד מאוד אינטימי הזה, לשמור על, על צנעת הפרט ועל המיניות של המטופל, או על האי-מיניות, כמה שאפשר בתוך הטיפול הזה.
כן, יש משהו בנושא של מיניות.
ואני יכול להבין מאוד את התסכול שלך מרונה הבוגרת, שרואה את הדברים בדיעבד. אני חושב ש... הפתרון לזה בסוף זה שזה חלק מאוד מאוד אינטגרלי מהשיקום, שמישהו שישב בתוך הצוות וזה חלק מאוד מאוד אינטגרלי מהשיקום. ועם זאת אני חושב שכשתשאלים מטופלים, יודעת מה, זאת שאלה טובה, כי אם אני אשאל מטופלים אני טועה לעצמי כמה מתוכם יגידו שזה בחמש עדיפויות הראשונות שלהם. אני חושב שזה צריך להיות הרבה יותר בפרונט, ביוחד עם אנשים יותר מבוגרים מאשר גיל 15. שדרך אגב, זה בסוף מה שאני מנסה לעשות, כי בסוף, הרי חלק מהבעיה שלי, ומה שאני, הטבע שלי, זה שאני אומר, אנשים מקיים יחסים מנהלים, יש להם שם בעיות וקשיים, הם לא מציפים את זה, ולכן אין טיפול. וברגע שנתחיל לשאול על זה, אז גם יהיה טיפול. ולדעת מה, אני חושב שאולי באמת צריך להתחיל לראות איך מציפים את זה. במי אני מטפל?
כן.
כשאני אומר הקהילה הגאה, זה בעיקרון אני מטפל בהומואים. בוא נהיה שנייה אחת. במחקרים נקראים גברים המקיימים יחסי מין עם גברים. אנחנו לא מגדירים אותם, הם לאו דווקא הומואים. הם יכולים להיות גם סטריטים או בי או whatever, אבל זה גברים המקיימים יחסים אנליים עם גברים.
אז כאילו, קהילה.
עיקר העיסוק שלי זה באמת בגברים שמקיימים יחסי מין עם גברים.
אוקיי, יופי.
איך הייתי עד עכשיו?
איזה מהמם. אוקיי, אז תקשיב, נראה לי שאנחנו מגיעים לשלב הגמירה. כאילו, באמת, ממש הצפת אותי ממלא ידע ומהמם וחכם ותודה רבה. ורציתי שאני אתחיל לסיום, אם בא לך להמליץ לי על משהו, ספר, סרט, תנוחה, משהו, כן.
אני אתחיל מתנוחה. נו, בסדר. והתנוחה הכי מומלצת להתחיל בה, זה כמו, את מכירה בשירותים שיושבים כזה עם רגליים על שרפרף קטן?
אוקיי.
מכירה את זה?
כן.
אני מקווה שהמטופלים שאנחנו מכירים את זה, שימו שרפרף קטן מתחת לרגליים בשירותים, זה משנה חיים לעשות קאקי. ולכן, בהתאמה, זה משחרר את השריר פיובורקטליס, מה שדיברנו עליו קודם.
והמלצת ההמלצות פה.
ולכן, בהתאמה, גם ביחסים אנליים, להתחיל בתנוחה שהברכיים לכיוון הבטן, זה יוצר תנוחה של כמו עובר, או כמו... למעשה זה משחרר את השריר, וזה אפשר ככה לבצע יחסים אנליים בצורה הרבה יותר קלה.
גברים ונשים.
כן, כולם. התרגיל הכי טוב שאני נותן מטופלים בתור התחלה, זה נקרא נשימות צרפתיות. זה נשימות אל הבטן, לא אל הבט חזק כמו שאת עושה עכשיו, אל הבטן. לקחת נשימה עמוקה אל הבטן, להרגיש איך הבטן עולה ויורדת לאט לאט. נשימה עמוקה אל הבטן, עולה, יורדת לאט לאט. בזמן שאתם עושים את זה, להרגיש מה קורה באזור האגן שלכם. באזור עבר המין, באזור הישבן. נרגיש מה קורה באזור הזה. למעשה, רצפת האגן שלנו והשרפת עובדים ביחד. ולכן כאשר אנחנו מפעילים שרפת, אנחנו למעשה גם מפעילים רצפת אגן. וטכניקה של נשימה שרפתית, נשימה עמוקה, אל הבטן יכולה מאוד מאוד לעזור בתרגול של רצפת אגן. לחלוטין, ברור. איזה שאלה.
אז תודה רבה, אביב. היה ממש מעניין.
תודה לאחרונה, ממש נהניתי.
יופי, זה באמת נושא נורא חשוב.
ולפנות לטיפול, מי שצריך. תפנו לטיפול, תפיצו את זה. יש מה לעשות, לא צריך לסבול מכאבים.
או, ממש. תודה.